היי לכולם, אתם באינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום רביעי, באולפן אנחנו כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי, אתה מוכן לחג השבועות?
אני מוכן, אתה מוכן?
מה אתה הולך לעשות בחג?
אני מניח שאני בעיקר הולך לאכול גבינות.
לאכול גבינות, כן. השאלה היחידה בגבינות זה על מה מורחים אותם. זאת אומרת...
לחם, קרואסון,
אז זהו, אז קרקר, יש לי,
דל שומן.
יש לי מה? קצת בעיות עם הבצקים, אני מנסה קצת לצמצם בעניין הזה. אז אולי נשים גבינה על גבינה, אז אפשר לעשות כן. קצת דבר הזה.
ועדיין, אתה יודע, עוד לא נפטרה התעלומה, למה בכלל צריך לאכול גבינות בשבועות?
לא, לא, לא ברור את העניין הזה.
מה? קונספירציה, תנובה, טרה,
מכיר את הסיפור על איך התחילו לאכול דגני בוקר.
איך?
בארצות הברית, את החברה שמייצרת דגנים, הם בחרו את הדגנים האלה לכל מיני דברים, לבעלי חיים וכן הלאה. היה להם יותר מדי, אמרו, בוא ננסה לשכנע את העולם ואת הציבור, לאכול דגנים בבוקר. לא היו אוכלים דגנים בבוקר. עשו קמפיינים, נהיה דגני בוקר, עכשיו זה כאילו כתוב בתנך.
כן, אנחנו צריכים לחשוב, באמת, במקום לעשות פודקאסטים על איזה רעיון, בואו נכניס ככה גם כן לנורמות הישראליות, משהו שהם צריכים לאכול בחג כלשהו, במועד כלשהו, ואז, לא יודע, נתחיל לייצר ולמכור ולשווק ולעשות קצת כסף, לא?
בואו נתחיל בזה שהם יקרו תשקיף של חברה בורסאית לפני ארוחת הבוקר ויוכלו לדבר עליו בזמן הקפה ועד דגני הבוקר.
ואז הם יאכלו רק את הלב.
למה אנחנו אומרים את זה? כי דברים מוזרים ואפילו מעט מביכים מתרחשים בחודש האחרון בחברת האשראי החוץ-בנקאית, חברה בשם יונט קרדיט. כן, זו החברה שבשר האוצר לשעבר, משה כחלון, משמש כיום כיושב ראש. בתחילת החודש התבצע בחברה שוד אלים שבו נגנבו 3.5 מיליון שקלים, ואילו היום החברה מסרה שהיא לא תפרסם את הדוחות הכספיים שלה כפי שהייתה צריכה, מכיוון שהתגלתה חוסר התאמה שעלולה להפוך להפסד של יותר מ7 מיליון שקלים. אנחנו מזכירים, היושב ראש ובן אדם שאחראי בעצם על הביקורת של החברה הזאת הוא שר האוצר לשעבר משה כחלון. אז מה בדיוק קורה בחברה הזו? אנחנו נשאל את כתב הבורסה שלנו, אסא ששון.
כן, נקודה מעניינת, משום שכחלון לא רצה ללכת לעבוד בבנק רגיל, הוא רצה מה שנקרא חוץ בנקאי, להתחרות בבנקים, אבל לא בטוח שהוא בחר את החברה הנכונה, אנחנו נדבר על זה כמובן. לא רק על זה, גם בכלל הדברים מאוד מוזרים שמתרחשים בפוליטיקה. בסיפור המוזר האחרון, ראש האופוזיציה בנימין נתניהו לא ידע אתמול לענות על השאלה האם אנחנו הולכים לבחירות או ממשיכים כרגיל, מה הוא רוצה בכלל? וגם לא נראה שיש לו תוכנית מגובשת לשם חזרה לשלטון, שזה היעד המוצהר שלו. אז אבי ברלי, הכתב הפוליטי שלנו, יסביר מדוע. אנחנו גם נדבר איתו על הרשימה ארוכה מאוד של חברים במגזר העסקי של שר האוצר אביגדור ליברמן, שמופיע בכתב ניגוד העניינים שלו, וגם על האפשרות שגדעון שר, שר המשפטים, אולי, אולי, יחליף מחנה.
אנחנו מתחילים.
שלום לאסא ששון.
שלום איתן וסמי.
כתב שוק ההון שלנו, תשמע, יש חברה בורסאית לא מאוד מוכרת, שמה יונט קרדיט. הדבר היחידי שבעצם התפרסמה בזכותו זה ששר האוצר לשעבר משה כחלון הוא יושב ראש הדירקטוריון שלה. אבל מהרגע שהוא התמנה, אנחנו גם רואים שורה של שעוריות, אם זה הנושא של השכר הגבוה שהם שילמו לו. כעבור זמן קצר אנחנו רואים שהתבצע בחברה שוד אלים שבו נגנבו 3.5 מיליון שקלים.
במזומן.
במזומן. והיום החברה מסרה שהיא לא תפרסם את הדוחות הכספיים שלה, כי התגלתה איזה חוסר התאמה שעלולה להפוך להפסד של יותר מ7 מיליון שקלים. ותגיד לי, מה לעזאזל קורה בחברה הזו?
בוא רק נסביר למאזינים מי זה יונט קרדיט. יונט קרדיט היא חברת אשראי חוץ-בנקאי, כלומר, יש לה אשראי הון ממקורות כאלה ואחרים, בעיקר מבנקים וקצת מבעלי המניות העיקריים שלה, והיא נותנת הלוואות, נותנת הלוואות לציבור הרחב, וזה מה שהיא עושה החברה הזאת. זאת אומרת, לא שמפקידים אצלה כסף, אלא בעיקר לובים ממנה כסף, וזה מה שהיא עושה. ובאמת היא פרסמה אתמול ב-12:11 את ההודעה המאוד מאוד מוזרה הזאת, אני חייב להגיד, שבו למעשה הם מצביעים על אי התאמה. הם טענו שלקח להם בערך יומיים לגלות את אי התאמה, ועכשיו הם מדווחים למעשה למשקיעים בבורסה, והחברה רק נצטגיד לכולם, יורדת בערך 20% עכשיו במסחר בבורסה.
24% מה שראיתי. כן. כן. אי-התאמה של מה? מה שאיתה אי-התאמה?
יש שם חוסר...
בין הכנסות להוצאות, אתה מכיר את זה?
יש שם חוסר של בין 5 לכמעט 8 מיליון שקל, 7.6. זאת אומרת, זה לא חברה שיש לה, אתה יודע, איזה עסקים אדירים. יש פה כמו
ש... חוסר של מה?
של כסף. חסר כסף. נעלם כסף.
נעלם כסף.
נעלם כסף, שזה עוד לא יודעים, גם שים לב, גם אנחנו עוד לא יודעים בדיוק כמה ולמה ואיך, עוד הכל עדיין נמצא בבדיקות. וכרגע לא מסוגלת כמובן לפרסם את הדוחות הכספיים, כי ברגע שיש לך חוסר התאמה, זה כמו אני לא רוצה לדמות את זה, זה לא ממש אותו דבר, זה כמו סגירת קופה, כן?
אם חוסר ההתאמה הייתה חיובית, והם היו אומרים, יכול להיות שמצאנו...
עודפים.
עודפים של 7 ויותר מיליון שקלים, המניה לא הייתה יורדת ב-25%. סביר להניח שזה לא... אני מוכן להמר בזהירות הראויה, שיש פה הפסד פוטנציאלי של 7 מיליון שקלים, שזה הרבה כסף על החברה הקטנטונת הזאת.
אגב, לא רק הפסד, גם תחושה של חברה מבורדקת.
לגמרי, וזה עשוי גם...
שזה יותר מטריד אפילו מהפסד כזה.
וזה עשוי גם להשליך על כל ענף אשראי החוץ-בנקאי, כי הרי בסופו של דבר, מפה אמורה לצאת התחרות כנגד הבנקים, ומה הבנקים תמיד אומרים לנו? אצלנו זה לא יכול לקרות, יש לנו פיקוח, יש לנו מערכות זה, בלה 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 בלה. והנה, באמת, תוך פחות מחודש, שני אירועים די משמעותיים, 3.5 מיליון שקל שנגנבו באיומי...
אגב, תגיד לי, החברה הזו מפוקחת כמו שבנקים מפוקחים? מי מפקח עליה?
זהו, החברה הזאת מפוקחת על ידי רשות שוק ההון, אבל חשוב להבין שהיא מפוקחת מה שנקרא בצד הצרכני. כלומר, רשות שוק ההון מוודאת שמי שלוקח את ההלוואה, לא עושקים אותו, לא מאיימים עליו שאם הוא לא יחזיר את הכלב, ישברו לו את הפיקות של הברכיים וכדומה. היא מפקחת בצד הצרכני, היא לא מפקחת על החברה מהבחינה היציבותית, כמו שלצורך העניין, היא מפקחת על חברות הביטוח.
חברות ביטוח ובנקים מפוקחים, בעצם העובדה לגמרי. שאנחנו כציבור מפקידים שם את הכסף שלנו. ביונט קרדיט אף אחד לא שם פיקדון?
לא.
אף אחד. אז מאיפה הם מביאים את הכסף שלהם? לובים אותו מבנקים.
בדיוק.
כלומר, את הכסף שהם לובים מבנקים, הוא גם כן נמצא כנגד פיקדון. אז בעצם הפיקוח על הבנקים בא ואומר, אני אפקח על הבנקים, אני לא רוצה לפקח בדיוק. על כל מיני חברות שמסתעפות מתוך
זה. ולמעשה, אם תרשו לי רגע להיות טיפה ציני, אז מי שלקח הלוואה ומחס וחלילה החברה תפשוט רגל, לא שזה בכיוון, אבל זה... סך הכל ירוויח, כי הוא
לא צריך להחזיר את החוב. א', זה משעשע.
לא, אבל מי שמשקיע בכזה דבר, או מי שרוצה שתתפתח אלטרנטיבה שתחרותית לבנקים, לא יכול לסמוח כשיש כזה אירוע.
אגב, זה לא נכון, זאת אומרת.
תלוי באיזה כובע.
גם אם חברת אשראי פושטת רגל, שהיא תגיע לבית משפט, אז מישהו יקנה את הנכסים,
ואת החוב,
את הזה, ובסוף מישהו ידפוק בדלת, זה יכול באמת להידחות במשהו, אבל בסוף מישהו ידפוק בדלת ויגיד איפה הכסף.
ידחות בלא מעט זמן, אבל בהחלט יש פה מסר לא טוב לשוק האשראי החוץ-בנקאי, שכרגע למעשה אנחנו צופים בגדילתו, ושהוא אמור להיות האלטרנטיבה העיקרית למעשה.
אני אשאל אותך שאלה יותר גדולה. חברה כל כך קטנה, עם סימני שאלה לגבי הניהול שלה ונועלי הבקרה שלה, ששבעה מיליון שקלים, שזה לא מעט כסף, אבל זה גם לא הרבה כסף במונחים של חברה בורסאית. בכלל צריכה להיות חברה ציבורית שנסחרת בבורסה?
לא.
מכה של 7 מיליון שקלים צריכה להפיל חברה ב-25%, זה נראה קצת אוקיי, בסדר, זה, תחזרו כשתהיו קצת יותר גדולים לבורסה, מה עכשיו?
חד משמעית לא.
כן.
חייבים להבין שהבורסה הוא מקום שבו מכניסים את הציבור כשותף, וראוי שהחברות שיכנסו כשותף לציבור יהיו חברות מבוססות מבחינה כלכלית, חברות שיכולות לעמוד בטלטלות כאלה ואחרות, חברות שיכולות לעמוד באירועים כאלה ואחרים, בו יש לכל חברה את האירועים העסקיים שלה שמטלטלים אותה, בין אם זה אירועי שוק שבו הם פועלות, בין אם זה אירועי מעילה כאלה ואחרים, בין אם זה סתם, אתה יודע, בג שכרגע קורה משהו בתעשייה שבה אתה פועל בעולם, אין מה לעשות, אלה כן. החיים העסקיים.
בוא נדבר רגע על משה כחלון, תשמע, אני תוהה פה מי עשה פה החלטה לא נכונה, הוא שהוא בחר להיות יושב ראש של חברה כזו, או היא שבחרה אותו לשמש כיושב ראש שלה, אולי זה לא האדם נכון לפקח עליה, והוא מבחינתו אולי זה לא העסק הנכון להיות בו, אני לא חושב שיש לו איזה יתרון מיוחד בלהיות יושב ראש של חברת אשראי חוץ בנקאי, אבל השאלה, אתה יודע, בדרך כלל כשאדם בפרופיל הזה הולך לתפקיד כזה, אנחנו בעצם נוטים לחשוב שהחברה שכרה את שירותיו, משום שהיא אומרת, הוא איש עם השפעה, קשרים, כן. היכרות עם המערכת, אם צריך לקדם משהו, הרי בכל זאת זה תחומים ש... יש עליהם רגולציה כזו ואחרת, נכון. אז יש לנו את הבן אדם שיודע ללחוץ על כל הכפתורים ולקדם אותנו. מצד שני, אתה צריך מישהו שדווקא יבוא, יסתכל, יפקח על עבודת ההנהלה, יוודא שהחברה הזו מתנהלת בצורה מופתית. אני גם מזכיר לך, הוא קיבל שם שכר של כמה? 8 מיליון שקלים?
משהו כזה, שחלקו מורכב באופציות, שאני מניח שהיום לא שוות יותר
היום
מידע.
בטח, כן, אז היום הם זה. ועד השאלה,
לא שוות יותר מידע.
ועד השאלה, האם הוא יגיע למסקנה, או שאין לו הרבה מה לתרום לחברה הזו, או שהוא לא מצליח לתרום לחברה הזו בגלל הסיטואציה הזו, ואז מה? כמה זמן הוא עוד יכול לשרוד בכזו חברה?
התפקיד של יושב ראש בחברה, לאו דווקא, כלומר, בצורך העניין, בכל חברה באשר היא חברה ציבורית, הוא בהחלט לפקח על החברה. זאת אומרת, זה ממש זה הבסיס של הבסיס, לראות שכל הדברים נעשים בצורה נכונה, ואם משהו קשל, עדיין היית אמור לעשות את מיטב היכולות שלך, כדי שהעסק הזה לא יקרה.
אגב, זה קרה... צריך לכבד את העובדה שהוא הלך לחברה קטנה כזו, לא מוכרת, שאמורה לתת פייט לבנקים הגדולים, קשה יותר לכבד את העובדה שזו חברה שמשלמת לו שכר של 8 מיליון שקלים, בעלות של 8 מיליון שקלים, אחרי שהוא מחוקק חוק להגבלת השכר במערכת הפיננסית הרגילה. יש פה הרבה מאוד כשלים בכל האירוע.
ברור שיש הרבה כשלים. אני חושב שבמחשבה לאחור, ותמיד יותר קל לנו להיות חכמים בדיעבד, אני חושב שכחלון יכול היה ללכת למקומות קצת יותר... נכונים מבחינה תעסוקתית, למשל... ועדת השקעות כזאת או אחרת באחד מהגופים מוסדיים הגדולים.
אני לא בטוח, הוא לא איש השקעות באמת. בואו, הוא היה שר אוצר, עשה גם דברים טובים, אבל איש השקעות הוא לא.
נכון, אבל הוא איש מקרו, הוא מבין מקרו-כלכלה, הוא מבין איך העסק עובד. פה באמת ניסו לנצל את קשריו בתחום הממשל, בתחום שהוא צומח וצריך באמת עזרה בתחום הרגולטורי, שזה באמת עיקר המכשלה, ועכשיו אני מניח תהיה עוד יותר מכשלה בנושא הזה בעקבות האירועים האלה.
לי נשמע שהם צריכים יושב ראש הוא מבקר פנימי ומומחה להונאות פיננסיות.
שזה התפקיד, זאת אומרת.
זה התפקיד של יושב ראש.
צריך לזכור שזה התפקיד של הדירקטוריון של יושב ראש בחברה פיננסית. תמיד יש תחושה לאנשים שדירקטוריון ויושב ראש זה בעצם איזה מנהל על, הוא אחראי על האסטרטגיה הגדולה. לא, החוק קובע בצורה מפורשת שבגופים פיננסיים, התפקיד האחד המרכזי, הכמעט היחידי של יושב ראש ושל דירקטוריון, זה תפקיד של בקרה על הפעולה של המנכ״ל, והוא אפילו לא אמור להתערב באופן יומיומי בפעילות של ההנהלה, כדי שלא יבטחו שם כל מיני ניגודי אינטרסים כאלה ואחרים. אז בוא נגיד שעד עכשיו הביצועים של משה כחלון כמבקר העל של החברה הזאת, בחברה שבחודש אחד יש בה שוד של 3 מיליון בתחילת החודש, ובסוף החודש נעלמו 7 מיליון שקלים. איזה ציון ניתן לו מאחד עד חמש, לא יודע.
לא, לא ציון גבוה, אבל אתה יודע, מה שמאכזב פה זה לא הנפילה הפרטית שלו, של משה כחלון, אלא העובדה שאתה רוצה שבאמת ייווצרו שחקנים טובים, תחרותיים, מעניינים, ממזריים, שיתנו פייט לבנקים, וכשאתה רואה חברה כזו שהיא ככה מקרטעת ולא מוצאת את ימינה ואת שמאלה, זה מאכזב.
אני חושב שזה יכול היה להיפטר עם כזאת חברה באמת הייתה חברה פרטית והייתה עובדת בשקט. לא תחת העין הציבורית, מצליחה להתגבש לכלל עבודה.
זה לא נכון, אני דווקא חושב שהעובדה שהיא חברה ציבורית, יש לך את כל הבקרות של חברה ציבורית שמסתכלות על חברה כזו, לא הופכת אותה לאיזה...
הבקרות האלה היו קיימות גם אם הייתה חברה פרטית. זאת אומרת, הבקרות לא יורדות.
אבל לפעמים משמעת השוק עושה גם כן איזושהי עבודה, לא במקרה הזה.
במקרה הזה אני לא חושב.
אבל זה לא רע שחברה כזו תעבוד לפי סטנדרטים של חברה ציבורית. לגמרי. בסך הכל מי שמנהל כסף ומי שנותן כסף,
לגמרי, אבל יכול מאוד להיות אולי שאם הייתה פרטית, משה כחלון לא היה מגיע, אלא היה מגיע רואה חשבון שהיה עושה את העבודה קצת,
גם זה
בצורה יותר קפדנית.
יופי. אסא ששון, תודה.
תודה.
תודה, תלך לבדוק מה קורה עם המניה הזאת כרגע. שלום לאבי ברלי.
שלום איתן, שלום סומי.
כתב הפוליטי שלנו, אתה נמצא ממש כרגע בכנסת, ואתמול ראית סצנה די מוזרה ודי מפתיעה, שבה דיבר ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, והיה נראה לך שהוא לא בדיוק יודע לאן הולכים כרגע, הם הולכים לבחירות או ממשיכים כרגיל, וגם שהוא נשאל, היה נראה שאין לו תוכנית מגובשת לחזרה לשלטון, שזה היעד המוצער הכי ברור וחד משמעי לכאורה של בנימין נתניהו. איך הגעת למסקנה הזאת?
אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה משעשעת, שבה כולם מסתכלים על כולם. אף אחד לא מתפקד וכולם מסתכלים על כולם לראות מה יהיה. אני מדבר כולם, אני מתכוון גם לקואליציה וגם לאופוזיציה. תראו, יש לנו קואליציה שאין לה רוב, אין לה מנדט. יש לנו שם 60 חברי כנסת בקושי, ואני אומר בקושי מכיוון שכל חקיקה שישמעה במחלוקת, אנחנו יודעים שאין להם אפילו את ה-60. אבל עדיין אף אחד לא ממהר לפרק אותה, ומצד שני יש לנו אופוזיציה שלכאורה יכולה לתפוס את השלטון, אבל עדיין לא עושה את המהלך. ונשארת לראות ומחכה לראות מה הקואליציה תעשה, כולם מסתכלים על כולם, אבל אף אחד לא עושה מהלך קדימה, כולם משותקים, אבל אף אחד לא עושה מהלך קדימה, וזה באמת משקף גם אצל ביבי איזושהי דילמה שבה הוא נמצא, מכיוון שהוא עדיין כנראה לא החליט בינו לבין עצמו, ראש החליט, אבל לא מגלה לנו מה הוא רוצה לעשות ביום שאחרי.
העניין הוא אבל הוא יחסית פשוט יותר, לא, אבי, אין לו הרי קואליציה, אם הוא היה יכול להקים קואליציה מחר, הוא היה מקים אותה. אין לו. יש לו סקרים והכל טוב ויפה, אבל קואליציה אין לו.
אז קודם כל השאלה מה בנימין נתניהו רוצה. כי אם למשל המטרה שלו היא למשוך זמן כדי לנהל את המשפט כפי שהוא רוצה, ולמשוך זמן בזמן שהוא נוסק בסקרים במקביל ולא נושא באחריות לניהול המדינה, אם המטרה היא למשוך זמן, אז יכול להיות שהוא יכול ללכת לבחירות ולקנות חצי שנה נוספת של כאוס במדינה. כאוס כמובן משרת אותו. אם המטרה שלו היא לנהל את המשפט בזמן שהוא יושב על כס ראש הממשלה, היינו מצפים שבאמת יעשה מהלכים הרבה יותר חדים.
אגב, אני הגעתי למסקנה שכל עוד הוא במשחק, או שהוא ראש הממשלה, או שהוא יושב ראש אופוזיציה, כשהוא גם נתמך כמובן על ידי סקרים, מבחינת ניהול המשפט שלו, העוצמה שלו היא כמעט דומה. שכמובן שאם אתה ראש ממשלה, אתה יכול לחוקק כל מיני חוקים בעייתיים, אבל העוצמה שלו כיושב ראש אופוזיציה, הנוכחות שלו בזירה הציבורית, היא עדיין, יש בה איזה אלמנט, איך נקרא לזה, הרתעתי. כלומר, הוא לא איזה מישהו שפרש, עשה לביתו, ואז באמת אף אחד לא מתחשב בשום דבר שלו.
תראה, בתור, בשביל עסקת טיעון טובה, אין ספק שעדיף לו לנהל את המשפט בזמן שהוא מכהן כראש ממשלה. והסיפור הוא ברור לכולם, זו עסקת טיעון, ואיך אתה מגיע לעסקת טיעון, איזו אופוזיציה. לפני שלשום למעשה, אנחנו פרסמנו אצלנו את העובדה שגדעון סער הולך להיות המטרה, או אמור להיות המטרה הבאה של הליכוד, מכיוון שהוא יכול להרכיב ממשלה בכנסת הנוכחית. בשביל זה, האופציה היחידה שלו להקים ממשלה בכנסת הנוכחית זה גדעון סער, ולכן צפינו שיהיה לחץ לכיוונו, והבוקר אמנם פורסם בידיעות אחרונות, יובל קרני מפרסם שהייתה איזושהי פגישה בין יעקב הטרקצ'י, איש סודו של נתניהו, ומבחינתנו ומאזיני דמרקר גם בעל השליטה בחברת האור הציבורית, ושהייתה פגישה בין הטרקצ'י לבין אנשי תקווה חדשה, אנשיו של גדעון סער, בניסיון וככה לגשש מה התנאים שיאפשרו את הכניסה של גדעון סער.
זה מתוך תחושה שגדעון סער בסקרים הנוכחיים לא עובר את אחוז החסימה, ולכן הוא יעד יותר קל לשכנוע?
אז יש פה בהחלט, ויש פה כמה מרכיבים במטריצה הזאת. אנחנו דרך אגב שמים לב להתנהלות של גדעון סער בתקופה האחרונה. הוא מנמיך לעבוד, הוא כבר לא תוקף את נתניהו ישירות כמו שכפי שעשה בעבר. הוא שתק בעת המשבר הפוליטי, במשברים הפוליטיים האחרונים שאימו על יציבות הקואליציה, הוא שתק. מאוד מאוד שובר חזק לימין, בעד בנייה בהתנחלויות, תוקף את בני גנץ על הכנסת פועלים ערבים לעזה, שבר ימין החזק בכנס עורכי הדין, כנס עסקת עורכי הדין בשבוע שעבר באילת, פתאום דיבר על כך, על חזקת החפות ועל כך שגם מי שאשם עדיין לא אומר שהוא אשם, אלא עדיין עומדות לו זכויות ערעור, וגם הודעות במשטרה צריך לתקף.
אגב, יכול להיות שהוא פשוט יתקנה בכל מיני חקים שמצליחים לסחוט הישגים פרטיים לעצמם, ואומר לעצמו, בוא, אני מדדה בסקרים, ספק אם אני אכנס לכנסת הבאה, אז הגיע הזמן להתחיל להרים את הכל, לבדל את עצמי, לחזור למקורות שלי, ובכל זאת לאותת שאני חזק במשחק. כלומר, זה בעצם שקף, אגב, זה נכון גם לגבי ליברמן, שאתה רואה אותו עם יותר אלמנטים של כלכלת בחירות. כל אחד מתחיל, מה שנקרא, עין על הממשלה ועין על הבחירות.
יש משהו מעניין דרך אגב בכלל בממשלה הזאת. אם נשים לב לסקרים, ובמיוחד לסקר שפרסמו חדשות 12 בסופה של האחרון, אנחנו שמים לב שהחמוצים נוסקים. כלומר, מי שמבדל את עצמו מהממשלה הזאת, מצטייר כבית גיא, כבית בוי, זה מקבל יותר מנדטים, ואני חושב שהדוגמה הכי בולטת זה כמובן בני גנץ, שלא עושה הרבה בשביל תחזוקת הקואליציה, ואיך שהוא מגיע כבר לעשרה מנדטים, כולם מסתכלים כנראה, רואים שהמודל הזה עובד, וכמו שאתה מצייר, באמת פועלים לבידול של עצמם. אנחנו שומעים הבוקר, זה גם שר האוצר אביגדור ליברמן, פתאום מדבר על כך שלמה הוא לא יכול להיות ראש ממשלה עם בנט כן, ויש לו את הכישורים הטובים ביותר, והניסיון הרב ביותר, והנה גם ליברמן פתאום מדבר על ראשות ממשלה. בהחלט כן, כולם פועלים לבדל את עצמם, כבר חושבים על היום שאחרי, אבל עדיין איכשהו מתחזקים את הקואליציה הקיימת, והדואליות הזאת יותרת איזושהי מציאות שבה כשביבי נשאל שאלה מאוד פשוטה, תגיד לי, מה אתה רוצה? אתה רוצה בחירות? אתה רוצה בכנסת? אתה רוצה ממשלה חלופית בכנסת הנוכחית? אתה מקבל איזושהי תשובה מבולבלת, גמגום מוחלט, ממש מזיע שם ומחפש, זורש משפטים לא קשורים ומחפש איזה מילים, באילו מילים להשתמש. מצד אחד הוא לא אומר, אני רוצה ללכת לבחירות כדי להפיל את הממשלה הרעה הזאת ונחזור לבוחר ונגייס 61 מנדטים כי העם איתנו, לא שמענו את זה. מצד שני גם לא קיבלנו חיבוק, או איזשהו חיבוק אפילו ברמז, לכיוון גדעון סער, משהו באמירה של אני חושב שהגיע הזמן לאחד את השורות בליכוד, להחזיר אלינו את כל מי שפרשו, בשביל להציל את המדינה ולהוביל לממשלה ימנית לאומית. לא שמענו את זה, לא שמענו את זה, וככה מתבטא בכפלית שצריך מנהיג שנמצא באיזושהי דילמה ועדיין לא סגור על עצמו לגבי הבאות, ששוב פעם, כולם מסתכלים על כולם, וראו היום את, למשל את הידיעה הזאת על כך שהטרקצ'י נפגש עם אנשי גדעון סער, ומיד בנט מכנס ישיבת ראשי סיור שלא מן המניין כדי...
אגב, תגיד לי, מה הטקטיקה, האסטרטגיה של בנט, של לפיד בתקופה הזאת? לנסות למשוך כמה שיותר, ותקווה שמשהו יקרה, אתה יודע, שלפעמים קורים דברים בלי שאתה רוצה, או מה?
החשיבה היא קודם כל, בוא נחלק את זה. לפיד בהחלט רוצה למשוך זמן, ורוצה להגיע לרוטציה, כמעט בכל מחיר, הוא חייב את הרוטציה. בנט מושך זמן, כי בעיקרון...
לא מחכה לו שום דבר טוב.
לא מחכה לו שום דבר, פרישה עם החיים הפוליטיים זו כנראה... זה כנראה המוצא היחיד שלו מהקואליציה הזאת. מפלגות השמאל, זאת אומרת, השותפות, מפלגת עבודה ומפלגת מרץ, מטות אוזן לקהלים שלהם, ושם מדברים חד וחלק על כך שהם צריכים לדבוק בממשלה הזאת בכל מחיר, וכפי שניסח זאת ניצן הורוביץ, יושב ראש מרץ, כל יום שאנחנו מחזיקים בכיסאות, זה יום ברכה למדינת ישראל, זה המסר שהם מקבלים מהשטח. כן. ובזה הם דבקים.
כמות הדם הרע שיש ועברה ועוד תעבור בין גדעון סער לבנימין נתניהו ומשפחתו בכלל, יכולה לעלות את המפלס של הכנרת מעבר לקו האדום העליון. יש באמת מצב אישי שהאנשים האלה ישתפו פעולה?
קודם כל זו הפוליטיקה. דבר שני, מאוד קשה גם לפתוח את ערוצי הטלוויזיה בפיינטיים ולראות שאתה לא עובר את אחוז החסימה ועשוי למחק מהמפה הפוליטית. בפעם השנייה, וגם זה קשה, ויש לך גם אנשים שהלכו יחד איתך וגם הם חושבים הלאה והם לא מתכוונים לעצור את הקריירה האישית שלהם, ולהם יש עוד תוכניות בעולמות הפוליטיקה, וגדעון סער יש מאחוריו חמישה חבר'ה שבמידה והוא יתחיל לגלות סימני, בוא נגיד ככה, אי-רציונליות, הם עשויים לחתוך ממנו ולהשאיר אותו בודד במערכה, ולכן זה גם שיקול שהוא צריך לקחת. ודבר שלישי, אתה יודע, אנחנו לא שידענו מה יחליטו השופטים, אבל שלשום הערכנו שאם במשפט, בתיק 4000 השופטים לא יקבלו את בקשת הפרקליטות לתקן את צו האישום בתיק 4000, וסעיף השוחד באמת יתערר, אז הנה נפתחה איזושהי דלת לבוא ולומר, תראו, אולי אין פה שוחד, אולי
התיק קרס, בסדר.
הישומים מופחתים, אולי אפשר לחזור בקונסטלציה זו או אחרת. תראו, בשבועות האחרונים ניסו למצוא כל מיני דרכים. הציעו למשל לביבי להיות שני ברוטציה, לראש ממשלה מוסכם ראשון מטעם הליכוד שזה לא הוא, וככה להכניס את גדעון סער. ככל שאנחנו יודעים, ביבי סרב לזה בצורה נחרצת. אני מדבר כמובן על מועמד מוסכם כמו יריב לוין או יולי אדלשטיין או משהו כזה, שהוא יהיה ראשון. ביבי סרב. ניסו למצוא כל מיני פתרונות יצירתיים כדי לאפשר את החזרה של גדעון סער. אני אומר גדעון סער, זה אומר שמצטרפים אליו גם פליטי ימינה, ילד שקד ואחרים. מנסים למצוא כל מיני קונסטלציות שיאפשרו לבטל או למסנס את החרם הזה, את הווטו שהוא הטיל, אבל ברגע שזה השיח, אז אתם מבינים שבסופו של יום יצליחו למצוא איזושהי...
אתה במצב רוח להמר על ההתפתחות הבאה מכל ההטרלות היומיומיות שאנחנו מקבלים מכיוון ירושלים?
תראה, זה מה שמדהים. בעיקרון לאף אחד אין כרגע אינטרס לפרק את העסק, אבל האינרציה היא זו שמכתיבה את המציאות.
נשמע כמו יחסי ישראל והחמאס. לאף אחד אין עניין, אבל בסוף כל כמה זמן יש משהו.
טוב, תשמע, אני רוצה להפנות אליך חידה. מה המשותף לראש עיריית ירושלים משה ליאון, יושב ראש והבעלים של חברת פוקס אראל ויזל, למנכ״ל דלק קידוחים יוסי אבו, למיליונר ארנון מילצ'ין, לאיש העסקים האוסטרי מרטין שלף, לאיש העסקים מיכאל צ'רנוי, לאיש העסקים דן גרטלר שעסקנו בו לא מעט לאחרונה, ולאיש העסקים ולדימיר גוסינסקי, פחות עסקנו בו לאחרונה, בעבר היותר רחוק, גם כן אוליגרך רוסי, ולרגע הבעלים של מעריב. מה המשותף ביניהם?
אז אני מנחש שאתה מכוון להסדר ניגוד עניינים המפורט והנרחב ביותר שאנחנו זוכרים בשנים האחרונות.
סדקת.
זה שפורסם אתמול שר האוצר אביגדור ליברמן, חבר'ה, הוא כל כך גדול, נרחב ומפורט, אפילו יותר מדי מפורט, אני אגיד ותכף אני אסביר למה, שיש כאלה שמרימים גבה ושואלים למה בעצם ומה מסתתר מאחורי זה, ומתחילות להתפתח כל מיני תיאוריות קונספירציה, כי למשל, לא כל כך בטוח שארנון מילצ'ן שמופיע בהסדר ניגוד העניינים של ליברמן כחבר קרוב, הוא באמת חבר קרוב. בוא נגיד ככה, זה הפתיע הרבה מאוד אנשים שקראו היום, ואם הוא עם השם הזה מופיע שם, מה זה אומר לגבי השמות האחרים, ולמה בעצם ליברמן בוחר להכניס את ארנון מילצ'ן בתקופה הזאת, ולהזכיר אותו כחבר קרוב שלו, מתחילות להתפתח כל מיני תיאוריות.
שגם הוא קיבל מתנות ממילצ'ן.
לא, יש פה משהו יותר מתוחכם.
לא, שהוא מפעיל לחץ על, נתניהו, מבחינה זה של גם אני חבר קרוב, ומה שהוא יודע, אני יודע.
גם לי יש חברים.
זו התיאוריה שמסתובבת כרגע, אבל העניין הוא שההסדר הזה מפורט, מפורט מדי, ויש...
לא, בדיוק, למי יש כל כך הרבה חברים? סליחה, אני לא יודע כמה חברים יש לך באופן אישי. סמי, אני יודע, 3, 4, 5. לא 15 ולא כולם...
אגב, אולי ליברמן יודע שהוא מסתובב בהרבה מאוד שדות מוקשים, והוא, מאחר והוא יודע שכבר הוא עשה סבבים עם רשויות החוק, מה שנקרא, הוא החליט שהוא רוצה לחסוך את זה מעצמו, לעבור איכשהו את התקופה הזו כשר אוצר בשלום, וכשהוא סיים את התקופה הזו, אתה יודע, לחזור לחברים שלו.
יפה, וזו התזה השנייה שבא ואומרת, תקשיב, הוא יודע שהוא על הכוונת, הוא יודע שמחפשים אותו היום בערך, חצי מערכת פוליטית מחפשת אותו, מהחרדים ועד נתניהו, הוא החליט ללכת על בטוח, להזכיר כל...
כמה מחבריו צריך להגיד כבר יושבים בכלא, אם זה...
והם לא מוזכרים בנייה, בהסדר הזה משום מה, וזה הסדר מאוד, מאוד מוזר, זאת אומרת, גם אנשים שאנחנו יודעים שכבר מסתובבים בחוץ, והם חברים מאוד קרובים שלו, לא מוזכרים שם, שמות שלא ידענו עליהם כן מוזכרים שם, אני יכול להגיד את מי לא ידענו, זאת אומרת, את השמות ש... רוב השמות שציינת, איתן, זה צ'רנוי, שלף, או החבר'ה הירושלמים,
כן, זה ידענו.
קויפמן, קויפמן, ישראל יהושע, כמובן, וספקטור, את כל אלה ידענו, יוסי אבו, למשל, ידענו שיש לו קשר, מנכ"ל דלק קידוחי, לא ידענו שמוגדר חבר קרוב.
תמי מוזס, ידעת?
גם תמי מוזס לא.
אגב, יכול להיות שהוא עשה תרגיל, קצת כחלון, רק כפול 1,000. כחלון בזמנו לא רוצה להתעסק בגז. הוא אמנם מתחייב לפני הבחירות שהוא התעסק בגז, ואז הוא בא אחרי הבחירות ואומר, בעצם יש לי חבר קובי מיימון, אני לא יכול לגעת בסוגיות הגז, ויכול להיות שליברמן כדי להדוף מעצמו לחצים, נתן פה רשימה באמת כאורך הגלות.
כן, אבל אם אתה נותן רשימה כל כך גדולה, אז בסופו של דבר, באופן פורמלי, אסור לך להתעסק עם שום דבר, אז איך אתה יכול להיות צר או צר, אם אסור לך להתעסק ב... אני אתן בן אדם בן אדם, מכימונאות, דרך נדלן, דרך אנרגיה, דרך נפט, דרך תעופה, מה שאתה רוצה, אז מה הוא עושה במשרד?
זו סוגיה שחשוב להתמקד בה. תראו, הראל ויזה למשל, הוא לא רק בעלים של פוקס, הוא גם איזושהי דמות ייצוגית, הוא עומד בראש איזשהו איגוד, כימונאים שדאג להם בתקופת הקורונה למענקים, וייצג את אותם כימונאים מול הממשלה, אפילו עלה למשרדי הממשלה, למשרד האוצר, לוחץ על כסף. אז היום ליברמן מונע מעצמו מלעסוק בפיצוי, במתווה הפיצוי לעסקים בגין גל אומיקרון, לא, הוא עוסק בזה. העובדה שברק רוזן מופיע שם, הבעלים של קנדה ישראל,
בדיוק, נדלן.
מונעת ממנו מלעסוק היום ממש בימים אלה בתוכנית הגרנדיוזית שלו לפתרון משבר הנדלן, לא, הוא עדיין עוסק בזה. זה מה שמוזר גם ברשימה הזאת, שהיא לא מייצרת מניעויות בפועל. אני לא יודע אם היא יכולה בכלל לייצר מניעויות בפועל, אולי פשוט עשה איזשהו הצפה ואמר כאילו, חבר'ה, מה אתם רוצים שאני לא אעסוק בכלום? הנה השמות, תבחנו אותי לפי כל מקרה ולפי העניין, האם פעלתי נכון או פעלתי לא נכון.
כן, לי יש תחושה שהוא רוצה לעבור את הקדנציה הזו בשלום, הלך על הגרסה המרחיבה, החליט שלא בא לו בקדנציה הזו להסתבך עם שלטונות החוק, בטח לא כשאתה שר אוצר ואתה יכול לתת יותר מדי, אבל שוב, זה רק תחושה, כי אנחנו צריכים לראות איך הוא צולח את כל הקדנציה הזו כשהיא תסתיים. אבי ברלי, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לכם.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, סוף שבוע טוב.
סוף שבוע טוב, מחר יהיו פה המרקרים, גיא רולניק וענת ג'ורג'י. תודה רבה למאיה בניסן ושני אבירם שעורכות אותנו. אנחנו פה כרגיל בתחילת השבוע הבא. תודה, סוף שבוע נעים, להתראות.
שבועות.
חג שבועות שמח, כמובן.